הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא פתרון בעיות, ונתחיל בהודעה לעוסקים במלאכת הקודש לאורי כהן ולשלמה פולק. לפתור בעיות. כשיש לאדם בעיות לא פתורות בחיים, התלבטויות שהוא לא מכריע בהם, וזה נמשך יום אחר יום, זה גורם לאדם צער מתמשך. צער, ואפילו קטן, מתמשך, יכול להיות גרוע יותר מאשר צער של מדי פעם צער גדול. צער גדול, אבל מדי פעם עדיין לא בהכרח פוגע בשגרת החיים של האדם. אבל צער יומיומי, שוב ושוב, כן פוגע בשגרת החיים של האדם. ולכן, בעיות לא פתורות. התמהמהות בלקיחת החלטות, זו בעיה יומיומית. לכן הצורך למצוא פתרונות לבעיות, זו לא תוספת לחיים, זה לא מותרות, אלא זוהי חובה. להחליט על פתרון, אפילו לא מושלם, אבל פתרון עם תנועה קדימה בחיים. אבל כשאדם לא מוצא פתרונות פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, הרגשת החוסר אונים היא כבר הופכת להיות משהו מהותי בנפש האדם. הוא מפנים שהוא חסר אונים, חסר ישע בחיים שלו. ואז בגלל ההרגשה הרעה שלו, הוא מרגיש שהוא חסר אונים, לא יכול לפתור בעיות בחיים שלו. זה לא בגלל שהוא חסר אונים באמת, אלא בגלל המצוקה. המצטברת, כך הוא מרגיש, אבל זוהי הרגשה. הרגשה מטעה. אנשים בקלות רבה מדי, מאמינים למה שהם מרגישים. זוהי הרגשה, זו לא עובדה. הרגשת חוסר אונים. אנשים אומרים, אבל אני מרגיש חסר אונים. אז מה? רק מרגיש. זוהי טעות בהרגשה. הרגשה היא כזו, אבל המסקנה היא לא. העובדה שאתה לא כל כך חסר אונים. אתה רק מרגיש כך. זו הכוונה, טעות בהרגשה. כך מרגישים, אבל המסקנה היא טעות. יאמר האדם, אבל יש לי הוכחות שאני חסר אונים. נאמר לו, העובדות הן אומנם עובדות, אבל לא בהכרח חזות הכל. גם העובדות עוברים תהליך של סינון. ואת כל העובדות שמאשרות מה שאתה מרגיש אתה זוכר. כל העובדות שמראות שיש סיכוי, שיש תקווה, שכחת. כשאדם שוב פעם, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, מרגיש את החוסר אונים, הוא יכול לעשות עצבני, עצבני מאוד, הוא מתוח בשגרת החיים, או שהוא יכול להיות משותק ואדיש לחיים. אז בואו נאתגר את החשיבה, וניתן פרשנות והגדרה חדשה למושג שנקרא כישלון. במקום לומר כישלון זה אומר אני לא שווה, נלך על כישלון זה אומר טרם מצאתי את הפתרון המתאים לפתור את הבעיה שיש לי. אבל אם לא מצאתי, זה לא אומר שאין, אלא רק אומר שלא מצאתי וצריך להמשיך ולחפש. ובקיצור יותר, הבעיה היא רק כישלון במציאת הפתרון המתאים. הכישלון הוא כשאדם מפסיק לחפש פתרונות. הכישלון זה הייאוש. ולא פעם הכישלון הוא בגלל שאדם מפסיק לחפש פתרונות בגלל שהוא בטוח שהוא כבר ניסה את הכל. אבל זוהי טעות. ולמה? כי איך האדם יודע אם הוא ניסה את הכל? איך האדם יודע לבחון את האמירה הזו? ניסיתי את הכל. איך הוא יודע אם הוא ניסה את הכל? על ידי שהוא ניסה מה שהוא יודע והוא לא הצליח. ואז הוא מגיע למסקנה שהוא ניסה את הכל. זוהי הטעות הגדולה. האדם לא יכול לנסות את הכל. האדם יכול לנסות את המקסימום הידוע לו, לא את המקסימום האפשרי. כשאדם ניסה את המקסימום הידוע לו, אז הוא מתייאש, והוא בטעות אומר שהוא ניסה את הכל. הוא טועה, הוא ניסה את מה שידוע לו, לא את מה שאפשר לעשות. ולכן האדם לעולם לא ינסה את הכל, כי הוא תמיד ינסה מה שהוא יודע שכדאי בעיניו לעשות. תמיד האדם לא ינסה את הכל, כי הוא לא יודע מה זה לנסות את הכל. כשאדם אומר לנסות את הכל, זו כל הזמן טעות. כשאדם מודע לטעות הזו, אז הוא מפתח תכונה פשוטה שנקראת ענווה, לא להתעקש לומר שניסיתי את הכל, אלא ניסיתי כל מה שידוע לי. לגלות ענווה, לומר שאם אני מרגיש כך שניסיתי את הכל, הטעות היא לא המציאות והבעיה, אלא שלי שאני לא יודע לחפש פתרונות כי אני נעול בטעות שניסיתי את הכל. אם אדם לא מוצא את הנעל שלו, והוא מחפש אותה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם מתחת למיטה, והוא לא מוצא, אחר כך הוא אומר חיפשתי ולא מצאתי. נאמר לו, זה לא נקרא לחפש, לחפש זה לגוון בחיפוש. הבעיה היא לא שהוא לא מוצא את הנעל, הבעיה היא שהוא מחפש את אותו פתרון לבעיה. הבעיה היא לא הבעיה שהוא לא מוצא את הנעל, הבעיה היא חוסר יכולת למצוא פתרונות חדשים לבעיה. הבעיה היא לא הבעיה אלא ההתעקשות לחזור על אותו פתרון ולהאמין שבסוף אותו פתרון שלא עובד עוד יוביל את האדם לפתרון טוב יותר. התגובה הלא יעילה למציאות היא הבעיה. אז איך כן נוכל לפתור את הבעיות? איך כן נוכל לפתור את הכעסים, חוסר עונים התמיד, בעקבות הבעיות הלא פתורות? שלב ראשון הוא לפרט את הבעיה. לדוגמה, בבריאות, במשפחה, בתנאי מגורים, בחברה, בתחביבים. בואו ניקח בעיה אחת, נפרט אותה. מה הבעיה? איפה זה פוגע? מה מטריד? איזה רגשות זה גורם? כמה שיותר פרטים. לדוגמה, אני לא מצליח להביע את הדעות שלי בחברה, אני יותר מדי מרצה אנשים אחרים, אני מרגיש בעיקר מתגמל ולא מתוגמל. כשאני מבקש בקשות מאחרים, הם בקושי עושים, ולכן אני מרבה לבקש ולא מקבל. וכשאני מבקש, אני מתחנן, וככה האדם יתאר את הבעיה. תיאור הבעיה צריך להיות מפורט ולענות על השאלות הבולטות. מה הבעיה? מי המעורבים בבעיה? מתי זה קורה? איך זה קורה? למה זה קורה? מה אני עושה כפתרון לבעיה? ומה אני מצפה שיהיה? כך מתארים את הבעיה. בעיקר מה שחשוב זה לזהות את הגישות הישנות בניסיון פתרון הבעיה. לאדם יש גישה של מתחנן, תפיסה שהעולם הוא רע ולא מתגמל. אלה הן גישות שנשמעות הגיוניות, אבל הן לא יעילות. העובדה, פעם אחר פעם, הן מייצרות גם בעיות וגם הרגשה רעה. זה המקום הנעול, כשאנחנו חושבים שיש לנו פתרון מצוין, אבל העולם עקום. אנחנו צודקים, אבל העולם לא מתגמל, ולכן נמשיך לסבול. לכן עדיף, במקום להתרכז בעולם הרע ובאנשים, האם הם טובים או לא, להתרכז במה שבידיים שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות, מה החלק שלנו בחוסר העונים. כמו שהפתגם אומר, לכל אדם יש 100% אחריות על ה-50% שלו. הגיע הזמן לחפש פתרונות, פתרונות חדשים. אבל קשה לחפש פתרון חדש עם ראש ישן. הבעיה היא שכל פעם שהראש הישן שומע פתרון חדש, הוא מזלזל בו, הוא ביקורתי, הוא ידחה את הפתרון החדש. למה? כי הוא שופט את הפתרון החדש בעזרת הראש הישן, ולכן הוא יזלזל ביצירתיות ובפתרונות חדשים. ואז הוא יאמר, ניסיתי את הכל. ניסיתי את מה שידוע לי ולא הצלחתי. מה שנראה לי הגיוני ולא הצלחתי. זה רק נראה שרק זה הגיוני ואין דברים אחרים. זה רק נראה לך. אם האדם בבעיה מסוימת בחיים, בתחום מסוים, הגישה הזו שאני מכיר, אני יודע, ואין פתרונות, היא המחסום הגדול. בפני הפתרונות החדשים, האפשריים, האדם צריך לפתוח את הראש שלו, שזה אומר להסיר את מחסום הביקורתיות, שזה אומר להתחיל לשמוע על כיוונים חדשים בחיים. אפילו אם הכיוונים החדשים הם לא נכונים, לא הגיוניים, לא טובים, זה לא העניין. העניין הוא לפתוח את הברז, אפילו אם יצאו בהתחלה מים אחורים. העיקר הוא להתחיל לעשות שינוי, שינוי בראש, לפתוח את הראש, להתנסות בגישות חדשות. טובות או לא, זה לא העניין. קודם לשחרר את האדם ממאסר הגישות הישנות והלא יעילות שלו. לקחת דף ועט ולכתוב כל פתרון אפשרי, כל רעיון חדש, מבלי לשפוט, מוצלח, חולום. הערכת, הרעיונות, האם טוב או לא, יעשה בשלב מתקדם יותר. עד רבה, ככל שהרעיון הוא לא שגרתי, זה טוב יותר בגלל שזה משחרר את האדם ממערכת החשיבה הישנה, הנועלת והתוקעת את האדם. זו הדרך להשתחרר מהגישות ומהמשקפיים הישנות שמייצרות חוסר אונים ותסכול. הדבר שמקבע את האדם בגישות הישנות זוהי תחושת הביטחון שהוא מרגיש שיש לו, בעקבות זה שהוא עושה דברים ישנים. מה שנקרא אזור הנוחות, זה מוכר, זה ידוע. וזה גם הנועל והתוקע. מתוך ה-10 דקות שנרשום פתרונות, 3-4 דקות ראשונות נרשום דברים אולי לא רלוונטיים, אבל כך עוזרים לפתוח את הראש. בשאר הזמן, אולי הפתרון האחרון או אחד לפני האחרון, דווקא הוא יהיה מעניין. הוא יהיה זה שיהיה טיפה יותר חדשני מקורי, עם כיוון חדש, עם תנועה, עם מגמה, לקראת ניסיון של דברים חדשים. לדוגמה, האדם שמרצה את האחרים. אולי רשם לעצמו, מכאן ואילך אני חושב רק על עצמי, לא אכפת לי יותר מאף אחד. לא מתייחס יותר לבני אדם. מובן מאיזה מקום האדם רשם את זה, אבל לאחר מכן ננסה להתאים את זה למידות של האדם. כי פתרונות לאדם לא דורשים שינוי קיצוני, אלא קצת להתגמש. לדוגמה, אני אמשיך להיות נחמד ולעשות למען האחרים, אבל 20 דקות ביום, אני מתעסק בעצמי ובתחביבים שלי, מבלי שאני שופט את עצמי ומייסר את עצמי על כך שאני חושב על עצמי. נורמלי שאני חושב על עצמי וזה בסדר גמור. בואו נתחיל לבחון את הגישות החדשות שכתבנו, להתחיל לומר אולי קצת לא לאנשים, קצת יותר כן לבקש מאנשים, להגדיר מה אני מצפה מהם, לא לענות לכל טלפון מצלצל, אלא רק מתי שזה גם מתאים לי, להגדיר טוב יותר את הציפיות מאחרים, להקדיש זמן לעצמי, לא חייבים לעשות הכל, אבל כן להתחיל דברים חדשים. מה המטרה? המטרה היא גישות חדשות כדי להיות אדם שלב יותר, מאוזן יותר בין לתת ולקחת. כך גם לאדם יש סבלנות יותר ומצב רוח חיובי יותר מול בני אדם. לדאוג לעצמו, לבריאות שלו, כך הוא יוכל להרגיש שהוא לא רק חושב על אחרים, אלא גם הם חושבים עליי. לסיכום, כשרשמנו גישות ועשייה חדשה, חשוב גם לרשום מה המטרות של הגישה החדשה, וזה חשוב, כי כך האדם יש לו מוטיבציה לנוע קדימה לקראת אותן מטרות. אמנם לא כל הרשימה והמטרות שירשום האדם לעצמו, באותן רשימות, שבו הוא, כמו היינו אומרים, פותח את החשיבה לאופציות חדשות, הכל רלוונטי והכל יתגשם, אבל עדיין טוב יותר לחשוב גם דברים לא רלוונטיים מאשר לא לחשוב בכלל, מאשר להישאר בסבל ובגישות הישנות, להתחיל להתנסות, ניסוי ותהייה. אין הבטחה שפתרון אחד יהיה מושלם, אבל הסטטיסטיקה מלמדת, כשאדם בתנועה הוא משפר את עצמו, הוא משתפר. זו המטרה, להיות בתנועה קדימה. העיקרון הוא לצאת מהמקום ההישרדותי, הרגל, מה שנקרא אזור הנוחות, אל מקום חדש, שבו האדם מפסיק לומר לעצמו, מה עשיתי אתמול ואיך המחר אני משחזר את זה. אלא האדם מנסה לצאת ממעגל החשיבה הישן. אל מקום חדש, אל תקווה, תנועה קדימה, למקום חדש, התקווה עוזרת לאדם גם להשקיע יותר מאמצים, כי כשיש תקווה, יש מוכנות למאמצים. הגמרא אומרת שבדורו של רבי יהודה ברבי אלעאי, 6 אנשים התכסו בטלית אחת. ברמת העובדות, האם זה הגיוני? המושכל הראשון אומר, לא, איך אפשר? 6 אנשים, כל אחד מושך לכיוון שלו. אבל אם נאמר ל6 אנשים, אם תהיו תחת טלית אחת, 6 אנשים, כל אחד מכם יקבל 100,000 שקל. האם הם יצליחו? התשובה היא כנראה שכן, למרות שלפי העובדות זה לא נראה. אבל כשיש מוטיבציה, כשיש מטרה, כשיש מניע מספיק חזק, האדם מפתח יצירתיות, ומפתח כיוונים חדשים בחיים. כך אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, בשיחה של הכנה למתן תורה, פרשת יתרו, רעיון נהדר. המטרה היא להוציא את האדם מהמטרות השטחיות שלו, וכך להוביל אותו למקום חדש. 6 אנשים, אם המטרה של כל אחד היא להתכסות לבד, לא יצליחו 6 אנשים להתכסות בטלית אחת, אבל אם המטרה היא, כל אחד חושב על השני, אז יצליחו 6 אנשים להתכסות בטלית אחת. אז רשמנו לעצמנו פתרונות חדשים, רשמנו לעצמנו מטרות חדשות. אנחנו מודעים שלא כל הפתרונות רלוונטיים, אנחנו מוכנים להתגמש ולהתנסות, לשלם את המחיר של הניסיון שזה אומר לטעות, וגם לטעות מהרווח שיכול להיות בעקבות הניסיונות. אפשר לרשום על דף את הניסיונות הקרובים שנעשה בשבוע הקרוב, ושבוע לאחר מכן נבחן, עבד, כמה עבד, איך עבד, וכך כעבור 4-5 פעמים כאלה, האדם יראה שהוא בתנועה קדימה, יוצא ממעגל הבעיות שלו, יותר ויותר, 10%, 20%, הוא בתנועה, הוא במגמה, הוא במסע, הוא בשיפור הוא לא רק בדרך אל המקום הטוב, אלא גם מפיק תועלת מעצם הדרך עצמה. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב שבת קודש, הכל כבר מוכן. זה הזמן להתחבר לשעה אישית במיוחד.
אך בכל אלה תנצח השבת. השבת הבאה עלינו לטובה, זו אשר תביא בכנפיה ברכה, נוחם ומרגוע לכולנו.
אישי בשישי עם אישי לפידות. ערב שבת קודש בשלוש, רק כאן בקול חי.
רוצה פאה נוחה, קלה, נושמת? פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת? סייל ענק בפאות רמי! גוזרת מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק, 03-73-11-620.
עם כל הקושי שלי שיוצא נחיה, הצלחתי לנהל עסק מסקסק. לקה שנתיים הגעתי למצב שאף פעם חשבתי שיגיע אליו. הגעתי למשבר כלכלי גדול שהביא לסגירת העסק שלי. התחלתי לצבור חובות עצומים, ואני ומשפחתי הגענו למצב שפת לחם ממש. הגשתי פנייה ליד עזרה ושולמית, פות ומתכם, הם מספקים לי סל ומזון מדי שבוע מלא בירקות, פירות, מגוון מוצרי יסוד. תודה לכם יד עזרה ושולמית, שאתם מלווים אותי ברגעים הקשים שלי בחיים. יד עזרה ושולמית,
תרומה נכללת בכלל פעילות העמותה.
הגריל הלוהט, דלס לשעבר, מסעדת בשרים ישראלית, חייגו 050-31-31-740.
הגריל הלוהט, הכי בשר, הכי ישראלי.
והנהלה חרדית.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
אמר לפתע תנחום ונעצר במקומו.
הגענו למבוי סתום.
מה? אוי לא, מה נעשה עכשיו?
אני לא מבין, המפה מובילה לך. חבורת הרייג,
עכשיו בחנויות,
למנויים חייגו
0722-79-6666.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
הציבור הצביע, הדרן, ועכשיו מבצעי בחירות בהדרן. לדוגמה, סמסונג גלקסי S8 במחיר בלתי נתפס, 1790 שקלים בלבד. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
סובלים משומנים בדם? רק המופתה, 03-964-1555.
חסיד שאוינר שבס. שבסקים מזמינים אתכם לשבת חסידית מרוממת שלא תשכח. לא מתפשרים על האיכות. הרצאות מרתקות בנושאי הבית היהודי, חינוך ועוד, במלון ציפורי בכנרת. להתענג, להתבונן ולהחכים עם הדרשן החסידי הרב ישראל גולדווסר, ואיש החינוך ובעל המנגן הרב פנחס ברייר. בוא תזיץ באווירה חסידית וסעודות כיד המלך. שבת פרשת וירא, במלון ציפורי בכנרת. להזמנות חייגו עכשיו 050-418-1130 050-418-1130.
כן אדוני, מה תרצה לשתות? מים קרים? חמים? אולי קפה?
חמים, קרים וגם קפה.
כן, הזמינו את מיני בר נועם אחד המהודר לשבת בחשרות בדץ הרב רובין וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס בעזרת השם אל מספר שאלות שקיבלנו. שאלה אחת לגבי אדם שאומר, ששואל, האם ההרדה יכולה להוביל את האדם לדיכאון? התשובה היא כן, התשובה היא שאכן יכולה החרדה להוביל את האדם לדיכאון, ולכן חשוב מאוד כשאדם הוא נמצא במצב של חרדה לבחון גם את נושא מצב רוח הירוד וננסה להסביר את הדברים. מה הכוונה כשאדם נמצא בחרדה? חרדה בהרבה מאוד מקרים היא משתקת את האדם, היא שמה את האדם במקום מעין לחוץ ומתוח, לא פעם גם כן מתחושות גופניות, כמו קצב פעימות הלב שנעשה מהיר יותר סחרחורת, ולכן האדם נבהל מהרגשות האלה. לא שההרגשות האלה באמת מבשרות משהו רע, אבל האדם נבהל מהרגשות האלה, והיות שהוא נבהל, הוא לא רוצה להרגיש את ההרגשות האלה. וכדי להימנע מההרגשות האלה, מה יעשה האדם? אחד הדברים שאדם יעשה כדי להימנע מההרגשות האלה זה להימנע, לדוגמה, יש לו חרדה כשהוא פוגש אנשים, כשהוא מדבר מול אנשים, כשהוא צריך להביע את דעתו, אז הוא יימנע מלעשות את כל זה. היות שהוא יימנע מלעשות את כל זה, אז באופן טבעי כאשר האדם הוא נמנע, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, האדם הוא נמנע מהעשייה, ועצירת העשייה היא מורידה את המצב רוח של האדם. וככל שהאדם מוריד את המצב רוח שלו, אז בהדרגתיות הוא גם כן יכול להיכנס למצב רוח מדוכדך ומכאן לדיכאון. ולכן חשוב לדעת שכאשר האדם הוא מטפל בנושא החרדה, אז כן לבדוק האם מצב הרוח של האדם משתנה, כי אם כן, אז הטיפול צריך להיות מורכב משניים, גם בחרדה וגם מצב רוח המדרדר, כדי שהאדם לא יאבד את המצב רוח שלו עם החרדה שיכולה להוביל למצב רוח מדרודך. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, מישהו מרגיש טוב, מרגיש רע בעולם?
כן.
והוא אומר לו, התחסק באמונה.
כן.
אבל זה מספיק?
השאלה היא ודאי שאלה חשובה. אדם שמרגיש שהעולם הוא מקום רע, והוא אומרים לו, תתחזק באמונה, וכך תוכל לראות שהמצב משתפר, המצב נעשה יותר טוב. רבי זיקשר, בספר לקט שיחות מוסר, אומר רעיון נהדר. אומר כך, קין, הוא היה במצב רוח, אם אפשר לקרוא לזה, במצב רגשי, אם אפשר לקרוא לזה כך, רע. מדוע? נפלו פניו. נפלו פניו, הכוונה היא שהוא ודאי לא מצב רוח טוב, מצב רוח רע, נפלו פניו. אחרי שנפלו פניו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם תיטיב סט. כלומר, אם לא יתקבל הקורבן שלך, אז אם תיטיב, אם עכשיו תשפר את המעשים, אז סט, תוכל לשפר את המצב שלך. אבל הוא קין, המשיך בשלו, והיא ביותם בשדה, קין ואבל, ויאמר קין אל אבל אחיו, ויקום קין אל אבל אחיו וירגהו. לא כתוב הפסוק מה ויומר קין אל אבל אחיו. כתוב היה ביותם בשדה ויומר קין אל אבל אחיו, לא כתוב מה, ואז כתוב שהוא הרג אותו. מה הוא אמר לו? אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, הוא אמר לו, אין דין, אין דיין, אין שכר לצדיקים, אין אפילו תחיית המתים, הוא כפר בעיקרי האמונה. שואל רבי זיקשר, איך? לפני כמה זמן הוא מי שיזם את נושא הקורבנות, הרי הבל גם הוא הביא קורבן, עשה כמו קין. אז איך ייתכן עכשיו שקין אומר אין דין ואין דיין? איפה האמונה שבשמה הוא הביא את הקורבן להשם? התשובה היא, אומר רבי זיקשר, דבר מעניין. הוא אומר שהמצב רוח של האדם משפיע על האמונה של האדם, והאמונה של האדם משפיע על המצב רוח של האדם. ולכן, אם והיה ועדיין מצב רוח רע, והוא מרגיש העולה הוא מקום רע וכדומה, אז חיזוק באמונה זה ודאי דבר שיכול לחזק את האדם. אבל לא רק, גם חיזוק המצב הרוח של האדם. למה? התשובה היא כי כשאדם מרגיש שרע לו, אם ינסו עכשיו אפילו התגלות של הקדוש ברוך הוא לקין, עדיין נפלו פניו, ועדיין הוא מרשה לעצמו לפגוע בהבל. חיזוק באמונה הוא ודאי דבר שהוא חובה. יחד עם זאת, מה שמשפיע על האדם זו האמונה, אבל גם מצב הרוח שלו. ולכן, בהרבה מאוד מקרים, אדם מתוסכל. אדם קשה לו. למה קשה לו? קשה לו לפעמים בגלל סיבות מאוד טכניות. לדוגמה, האדם מנסה לפתור בעיות בחיים שלו. נאמר שלאדם יש בעיית תקשורת עם אנשים אחרים. האדם לא מבין למה הוא לא מצליח את הקשר עם אנשים אחרים. הוא מגיע בצורה בוטה, בצורה מעליבה לאנשים, פוגש בן אדם ברחוב, אומר לו, סליחה, אתה מוכן להגיד לי מה השעה? בצורה בוטה. וככה הוא אומר, עוד פעם, ועוד פעם לעשרה אנשים. לאחר מכן הוא אומר, אני לא מבין. פניתי לעשרה אנשים, ואף אחד לא עונה לי. אתם רואים העולם, הוא מקום רע. הוא לא עירני לכך שיש לו אחריות לכך שהעולם מגיב אליו בצורה רעה. ואז בוא נתאר לעצמנו שהאדם הזה יתחזק באמונה. אז הוא יתחזק באמונה כל פעם מחדש, שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים והכל לטובה. אבל פעם אחר פעם, המציאות לא תתגמל אותו. מדוע? מכיוון שהוא לא פוקח את העיניים ולוקח אחריות לשנות את העמידות ואת העשייה שלו, ולראות איך הוא אחראי למה שקורה. פתגם יפה אומר לכל אדם יש 100% אחריות על ה-50% שלו. אז את זה הוא לא עושה. היות שהוא לא עושה את זה, אז הוא ימשיך להגיד, העולם הוא מקום רע, העולם הוא לא מתגמל, יש רע לאנשים שמאמינים, הוא מתחיל, הוא אומר כל מיני אמירות. הוא יגיד, אני מתחזק באמונה וזה לא תמיד עוזר. זה נכון שאמונה היא ודאי דבר שצריך לחזק אותו, רק יחד עם זאת זה לא הדבר היחיד. לדוגמה, בהקשר הזה, אדם גם צריך לשפר את המידות שלו, יחסי הגומלין שלו, כדי שהאמונה היא גם כן תורגש ברמה מתגמלת, כי אדם הוא זקוק גם לתגמול מהעולם. לכן בהרבה מאוד מקרים האדם מתוסכל כי אין לו פתרון לבעיות בחיים שלו, והיות שכך הוא מתוסכל. ואז הוא מנסה להתחזק באמונה, במקום לפתור את הבעיות, הידי לקיחת אחריות. אמונה תמיד צריך, אבל לא רק. כלומר, לפעמים אדם צריך לשפר, כמו שאמרנו, את המצב רוח שלו, את העשייה שלו, את ההתמקדות בדבר הנכון. האדם נמצא בחברה נכונה ופוגעת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מעליבים אותו, משפילים אותו. להתחזק באמונה יעזור? התשובה היא ודאי שכן. רק זה? לא. גם שיתרחק מאנשים שפוגעים בו עוד פעם ועוד פעם. כלומר, לסיכום, האדם הוא צריך שני דברים. צריך ודאי בשביל שהעולם יהיה בעיניו לא רע, לא רק לחזק את האמונה שלו, גם לחזק את תחושת היכולת שלו, ותחושת החוזקה שלו, והתחושה שלו לברוח מדברים שגורמים עוד פעם ועוד פעם הרגשה רעה, וכן לראות איך הוא מוצא יותר תחביבים ועשייה נכונה. כי להאמין שהעולם הוא מקום רע, זה פועל יוצא של חוויות מצטברות. והחוויות המצטברות האלה, הם גם באחריותו של האדם. לכן, באופן כללי, לנסות לחפש פתרון אחד לנפש של האדם, בהרבה מאוד מקרים זה לא לגמרי מדויק. הנפש של האדם היא מורכבת מדי כדי למצוא פתרון אחד. אם האדם רע לו חברתית, אז זה שיחמיא, שיפרגן, ואז הכל יהיה בסדר. זה פשוט מדי לאדם מורכב מדי לענות תשובות שהם רק זה, זה או זה. צריך גם מזה וגם מזה, זה 10%, זה 20%, זה 5%. הנפש לאדם היא מורכבת כדי למצוא פתרונות נקודתיים. אמנם יש לנו איזושהי ציפייה מסוימת שאם נוכל למצוא את הכפתור שנלחץ עליו, הוא יגרום לנו להרגיש טוב. אבל בהרבה מאוד מקרים הכפתור הזה הוא לא נמצא הוא לא מצוי כל כך לבני האדם, ולכן האדם נדרש לשילוב, גם, גם וגם. אז האדם מרגיש שהעולם רע, צריך להתחזק באמונה, אבל גם להתחזק ביכולות, בעשייה שלה, בתכונות חיוביות וכדומה.
טוב, תודה רבה, יפה מאוד.
כל טוב. נרצה להתייחס לעוד שאלה, עוד שאלה של בן אדם, אדם ששואל כך, אני מרגיש שאני לא מספיק מנצל את החיים. אז לא פעם בני אדם לא שמים לב שהדברים הקטנים בחיים הם הם הדברים הגדולים. כלומר, זה תלוי במשמעות שאנחנו מעניקים לדברים הקטנים בחיים. אני לא מרגיש שאני מנצל את החיים. אז תשאל בן אדם, אתה מרגיש שאתה לא מנצל את החיים? מתי אתה כן יכולת להרגיש שאתה מנצל את החיים? אז הוא אומר, אם היה לי תפקיד, אם היה לי מעמד, אם היה לי חברה, אם היה לי את העבודה, אז שם הייתי מבטא את היכולות שלי ואת העשייה שלי ואת הנחמדות שלי והנעימות שלי והיצירתיות שלי, ושם הייתי הרבה הרבה יותר מנצל את החיים. אבל לא פעם בני אדם לא שמים לב שהדברים הקטנים בחיים הם הם הדברים הגדולים ביותר, והם גם הדברים המצויים ביותר שישנם. כי אם נחכה למעמד, לחברה, לקהילה, אז לא בהכרח כל זה יגיע, וגם לא תמיד בזמן שאנחנו רוצים. לא פעם בני אדם לא מעניקים את המשמעות הנכונה לאותם דברים קטנים. איך האדם קם בבוקר, ואיך האדם מתייחס לבני המשפחה שלו, ואיך האדם נמצא בתוך הבית, ואיך האדם נמצא מחוץ לבית, איך האדם נמצא בכולל, ואיך האדם נמצא בעבודה, ואיך האדם נמצא בכל מקום. איך האדם מתפלל, או איך האדם לומד. אותם רגעים האלה, ברגע שהאדם יכול יותר לחייך, יותר להיות נחמד, יותר סבלן, יותר ללמוד, אז הוא מתפתח. אבל אנחנו מחשיבים את הרגעים הקטנים האלה לקטנים. אין רגע קטן, זה הרגע הגדול. הרגעים הגדולים האלה לא יגיעו. כמה פעמים בחיים אנחנו מבזבזים פה 5 דקות, שם 5 דקות, כמה פעמים בחיים האדם אומר לעצמו, נו, אז אני אחזור הביתה ואני יושב רגע על רגל ולא עושה משהו מיוחד. אבל זה נקרא לנצל את החיים, לקחת את הרגעים האלה, שנראים פשוטים, וכך מנצלים אותם. מה הם החיים? החיים זה הרגעים שפעם ב... איזשהו חלון הזדמנויות שיש לאדם שהוא פוגש את פלוני אלמוני, או שהוא מקבל הצעת עבודה, או דבר זה או אחר. זה לא נקרא ניצול החיים. ניצול החיים זה כאשר יום יום האדם עושה עוד איזשהו מעשה חסד, לומד משהו, רק עושה את זה בצורה טובה יותר. לא לחכות לרגע הגדול שיזהו את הפוטנציאל הגדול שלנו. בוא נצא מתוך הנחת יסוד שבני אדם לעולם לא יזהו את הפוטנציאל שלנו. עכשיו, אם יזהו, מצוין. אם לא, זהו, בוא נניח לזה עכשיו. עכשיו בוא נתעסק מה בידיים שלנו. באותן בחירות קטנות, איך האדם אומר תודה לחברו, איך הוא מתייחס לחברו, איך אכפת לו מהחבר שלו, זה הרגעים, זה החיים, זה היום יום. אז כאשר האדם, הוא נעשה פחות אימפולסיב, יותר שולט על עצמו, יותר ויותר מנהל את החיים הפשוטים שלו, הזמן, היום יום, אז האדם הזה, הוא יכול להרגיש בהדרגתיות שהוא מנצל את החיים שלו. אבל אז האדם אומר, לא, זה לא נראה לי, זה נראה לי משעמם מדי. מה, אם אני אגיע עכשיו הביתה ולבני הבית יותר יתייחס אליהם עוד 5 דקות, זה בסדר, הם לא כל כך לחוצים לעוד יחס עם מני, הם מתעסקים את דברים אחרים בחיים שלהם. או האדם אומר לעצמו, אז אם אני אלמד קצת יותר, בסדר, אבל איך זה יוסיף לי פרנסה בבית? כלומר, האדם, הוא מזלזל והוא שיפוטי וביקורתי כלפי שיפור בהתנהלות השגרתית ביום יום שלו. האם הביקורתיות הזו היא נכונה? התשובה היא לא. זה שהאדם אומר לעצמו, נו באמת, מה יוסיף עוד 5 דקות של יחס לבני הבית? מה יוסיף אם אני אלמד טיפה יותר טוב? ואם אני לא יענה לטלפון עכשיו, יענה עוד 5 דקות. אפשר לחשוב מה כבר עשיתי? התשובה היא, ניצלת את החיים, אתה מתחיל מגמה, מגמה שבה מנצלים את הרגעים הקטנים. נכון, אתה ביקורתי כלפי זה. למה אתה ביקורתי כלפי זה? כי יש לך גישה לא נכונה. גישה שאומרת, מתי אני אנצל את החיים? כשפלוני אלמוני יציע לי מעמד, חברה, קהילה או משהו מאוד מיוחד. הרגע הזה לא יגיע. בואו לא נחכה לסמוך על הנס. כתוב בתלמוד ירושלמי, מסכת שקלים, לא תנסון את השם אלוקיכם. מה הכוונה? לא סומכים על הנס. הקדוש ברוך הוא אומר, הר"ן בדרוש השמיני, אוהב את הטבע. בספר שם דרך, מסביר למה הקדוש ברוך הוא אוהב את הטבע, התשובה היא כי הקדוש ברוך הוא רוצה שדווקא בחיים הפשוטים, בשגרת החיים, אז שם נדע ששם זה החיים האמיתיים. לא פעם בקריאת ים סוף, אלא יום יום כשאדם קם בבוקר, בבריאות שלו, חלילה במחלה שלו, כשטוב לו בחברה או לא טוב לו בחברה. שם הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ושם האדם צריך להפיק את המירה ולעשות את הבחירות הנכונות ביותר. זו הדרך לנצל את החיים. אלא שאדם לא מחפש לעשות את זה, כי יש לו איזושהי גישה ואמונה סמויה, מחשבה אוטומטית שאומרת, לא, החיים הגדולים הם רק באיזושהי הצלחה מאוד מאוד מיוחדת. זוהי הטעות שמונעת ומהווה מחסום של האדם להתחיל להתנסות בבחירות קטנות בחיים שלו, ולראות אולי גם זה יכול לשפר את החיים. ההצעה והאתגר הוא לנטוש את מערכת החשיבה הישנה, ולגייס מערכת חשיבה חדשה שהיא ריאלית, עניינית ומקדמת יותר, לנסות אותה. שבועיים, אני עכשיו עוזב את החלומות האלה שפלוני אלמוני יגלה אותי, ואני מתעסק במה אני יכול לשפר את ההתנהלות השגרתית הפשוטה ביום יום, וכך האדם יכול להתנסות בחוויית הבחירה, בחוויית ניצול הזמן. הפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
בצל?
סלדו.
בואו לטעום דוריטוס בקצב שלכם. כל חי ודוריטוס מזמינים אתכם למבחן מוזיקלי שיכניס אתכם לקצב ויקבע מה הטעם שלכם. קלאסי כמו בצל או תוסס כמו הסדו. האזינו לתוכנית זמן אוויר. עלו לשידור וגלו אם אתם עומדים בקצב. בכל יום זוכים בפרסים שווים במיוחד. מתנת דוריטוס. נראה אתכם. זמן אוויר עם מנחם דוקר. כל יום בשתיים. כאן, בכל חי.
המשרד להגנת הסביבה מוביל את מהפכת הרכב הנקי למען בריאות תושבי ישראל. מ-1 בנובמבר יחויבו בעלי רכב דיזל מזהם בהתקנת מסנן כתנאי לחידוש רישיון הרכב. לבדיקת זכאותכם לתמיכת המשרד במימון התקנת מסנן או לקבלת מענק לגריטת הרכב, ייכנסו לאתר. מוגש מטעם המשרד להגנת הסביבה.
ביטוח משכנתה בבנק וביטוח משכנתה ב-AIG זה בדיוק אותו הביטוח. רק שהבנק לוקח בממוצע 40% עמלה. נו, כמה מפתיע. עברו בטלפון אחד ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל. תבדקו אותנו.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה.
שמן הפלאים יעשה לכם פלאים. שמן הפלאים מתאים לכל סוגי האור, מסייע למתיחת קמטים, הבהרת קטמים, צלקות ופיצי בגרות. שמן הפלאים חודר לרקמות האור, מחדש אותן ומותיר את האור חלק ורענן, באישור משרד הבריאות. ועכשיו מבצע 3+1 מתנה והמשלוח חינם. 077-556-70-74 077-556-70-74.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? חבילת נופש רפואי בטיפול במופתא ברומניה בחבילה כוללת. טיסות אל על, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופתא. טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים, התקשרו עכשיו 03-964-1555 03-964-1555 או ייכנסו למופתא.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה 03-964-1555.
אפיקים והמים צלולים מעל כל מה שיש, כוכבית 2026.
בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40, ירושלים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס לעוד מספר שאלות שקיבלנו מכם. שאלה חשובה, למה כשמישהו פוגע בי ומעליב אותי, אני לא מצליח להגיב ואני נותן לו להשפיל אותי? למה הדבר הזה קורה? מאוד יכול להיות. דוגמה אחת, יכול להיות שבילדות של האדם הזה, הוא חווה התעללויות, קשיים גדולים, התעללות פיזית, נפשית. כשאדם חווה התעללות מאדם קרוב, זה יכול להיות חלילה הורים, דודים, אחים גדולים. האדם נמצא במעין קונפליקט. מצד אחד, התעללות זו היא פגיעה, מבטאים אותו, פוגעים בו, אז מבטא איזושהי אפילו שנאה. מצד שני, המתעלל לא פעם זה אדם קרוב, שאנחנו לא מאמינים שהוא יכול לפגוע בי. לכן האדם שחווה התעללות הוא נמצא במעין קונפליקט. מצד אחד, אדם קרוב שאמור לאהוב אותו, מתעלל בו. הוא אוהב את המתעלל, ומצד שני נפגע ממנו. איך האדם מתמודד עם התחושות הסותרות האלה? התשובה היא, בדרך כלל מי שמתעללים בו ממשיך לאהוב את המתעלל, אבל מכחיש את ההתעללות. ההכחשה מרחיקה את הכאב, וכך האדם מסגל לעצמו תחושה של התכחשות. התכונה הזו היא בהדרגתיות הופכת להיות קניין בנפשו של האדם. לא בהכרח קניין חיובי, אבל זה נעשה טבע שני. ואז כל פעם שמישהו פוגע בו, הוא לא ממהר לקלוט, להבין שמישהו פוגע בו, לוקח לו זמן. למה זה לוקח לו זמן? למה לוקח לו זמן להבין שמעליבים אותו, שפוגעים בו? בגלל שהוא אורגל להתכחש לעלבונות, להשפלות, להתעללויות. לכן הוא ממשיך בדפוס ההתנהגות הזו. דפוס ההתנהגות הזו. לכן לידיעה הזו קודם כל יש אפקט גדול. זה עצמו ראשית יכול לעזור לאדם. וזוהי נקודה אחת. ודבר נוסף, עצם זה שאדם עירני לכך, אז הוא יכול אפילו לקחת דף ועט ולנסות לרשום מה הוא היה יכול להגיב אחרת כשהוא היה קטן. ואז עצם זה שהוא מתרגל יותר לענות, להתייחס אפילו בראש שלו, בהדרגתיות הוא רוכש את ההרגל שכן אני יכול להגיב לכאב, למצוקה, ולא חייב להישאר כפו כשמישהו פוגע ומעליב. שלום, ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב טוב.
מדבר אישה יוסף מנתניה. יש לי חבר שהם חזרו בתשובה. יש להם שתי ילדים, בן ובת, שבן לומד בתלמוד תורה. ובתקופה מסוימת, לפני בערך שנה, ערב שבת נשפח עליה כל המחם מים שהוא היה רותח. והייתה מושפזת 4 חודשים בבית חולים. היה לה נס רפואי מאוד גדול. הרופאים אפילו עצמם אמרו. אבל אחרי שהיא נתרפאה...
בת כמה היא הייתה?
סליחה?
בת כמה היא הייתה?
היא בת 34, משהו כזה.
כן.
ואחרי שהיא נתרפאה, ממש הרופאים אמרו ממש נס רפואי. היא הייתה צריכה להישאר איזה חצי שנה או יותר בבית חולים עם כל הגוף שלה היה חבוש. כן. חוץ מהעיניים, אף והפה.
וואה.
וירד ירד, ירד לה כל הנושא של החזרה בתשובה. זאת אומרת שעכשיו היא כבר לא כל כך מאמינה, היא רוצה להוציא את הילד שלה מהתלמוד תורה, לא עושה צרות.
זה בדיוק היה בתקופה שהיא חזרה בתשובה, כל זה קרה.
אחרי שהיא חזרה.
אחרי שהיא חזרה, כן.
ואם מדי פעם הם באים לנתניה, ואני אומר לה, איפה, עד רבה, את צריכה יותר להתחזק מלפני. אם את עברת נס כזה גדול, ברוך השם, את חזרת לעצמך לגמרי, היא חזרה ממש לעצמה.
יפה.
רק בעבודה פיתרו אותה, היא עבדה, הייתה באיזה סופרסל, פיתרו כן. אותה, כאילו, לא בדיוק פיתרו אותה, אמרו לה שאת לא יכולה לעבוד, אז היא יצאה כאילו רפואי.
כן.
אבל ברוך השם, עכשיו היא לומדת.
כן.
רואת חשבון או משהו עם מחשבים,
כן.
והיא מאוד מצליחה. אז
כן.
אבל לא אומר לה, תשמעי, אם באמת את כועסת, תראי, גם ברפואה עזר לך בורא עולם, גם בלימודים הוא עוזר לך. אז מה, למה? כאילו, הרבה דברים מכעיסים. דוגמה, הוא הולך לבית הכנסת, הוא חוזר, הוא רואה את הילד שלו עם פלאפון ביד.
בן כמה הילד?
למה אתה נראה לו? הוא לא שומע לי. כל מיני דברים כאלה קטנים, והוא ממש לא יודע מה לעשות. והרב, הרב חנסלון בקהילה אמר לו, אל תקשה עליה, תיקח בחשבון שהיא עברה טראומה מאוד קשה, ויכול להיות שיש לה התרפפות טיפה, אבל אני אמרתי, אולי יש איזה, הרב מכיר איזה מקום, שאני יכולה ללכת לקבל הרצאה, להתחזק, כדי לחזור למה שהיא הייתה.
בן כמה הילד?
הילד בן, בכיתה ג' הרב.
כן.
האמת, היא משתגעת קצת מהילד, הוא מאוד היפראקטיבי. והוא לא שומע לה. הילד פשוט מגלה את הנקודות חולשה שלה.
האירוע הזה שמה שנשפח עליה, וגרם לה מה שגרם לה. מה בעקבות זה, לאיזה מסקנה היא הגיעה? מה היא אומרת? לא, זה נכון שאנחנו מבינים שהיא צריכה להכיר תודה, אבל מה היא מבינה?
היא משהו כמו, איזה סגנון כזה, כאילו, מה, אני חזרתי בתשובה, זה מה שאני צריכה לקבל? אז בעלה אמר לה, תשמעי, ברוך השם שזה מה שקרה לך, תארי לעצמך שזה נופל על הילד או על הילדה, אני זה כאלה יכול להיות בלתי הפיך, יותר גרוע.
כן.
אז את בתור אימא חזקה, הקדוש ברוך הוא מכל הזאת, ככה הוא מסביר לה. ככה,
כן, אבל זה לא יעבוד לה, היא מבחינתה אומרת, זה לא ייתן לא לאימא, לא לאימא ולא לילד.
כן, ודאי, אבל הוא אומר שאם זה היה צריך ליפול, אז זה נפל עלייך בגלל יותר חזקה.
כן.
וניסה, הוא מנסה, הוא ממש ממש לא יודע מה לעשות, מאוד כל יום איזה 3-4 פעמים הוא מתקשר אליי, אני לא שכזה מבין, אני פשוט אחד מהתלמינים כאן של הרב גבאי בנתניה.
כן.
אז אני מנסה לעודד אותו, כאילו, אל תתייחס, לא לכל דבר תעשה רעש. אך אני אמרתי, אם הרב מכיר איזה מקום שהיא יכולה לקבל טיפה חיזוק, או יבינו אותה טיפה...
תראה, זה מורכב משניים. מקום שיכולה לקבל חיזוק, ודאי שתמיד חיזוק יהיה דבר טוב. השאלה היא כאן, היא מוכנה לקבל חיזוקים וכאן מוכנה לדבר על זה כיום. איפה היא נמצאת בזה כיום? כלומר, אם והיה והרב אמר לה, לא, אם הרב אמר לבעל לא לדבר איתה כיום הזה, בסדר? אז היא לא, אבל איפה כן? איפה מי כן עושה משהו? יש כאן פער, אפילו פער בין בני המשפחה, פער בין הבעל האישה. הייתי ממליץ, משהו אחד אולי כן לעשות. לא בטוח שהוא יצליח לעשות את זה לבד, יכול להיות שהוא כדאי שיקבל איזושהי הדרכה וליווי, אבל כן הייתי אמליץ משהו לעשות כזה. שהוא לא יפנה אליה, כמו שהרב אמר, שלא יפנה אליה בשם הדת, אבל שכן יפנה אליה בשם הצרכים. כלומר, שלא יאמר, אני לא רוצה שהבן ישחק בטלפון, שכן, כי זה משהו לא דתי, שאמר, אני לא רוצה, כי אני בתור אורי לא רוצה, אני לא צריך להסביר למה אני רוצה ואני לא רוצה. בני זוג, בצרכים שלהם, בין בני הזוג, הם לא צריכים כל כמה זמן להסביר לעצם למה הצורך שלי הוא כזה או אחר. פשוט זה הצורך, עכשיו, עם הצורך הזה, אנחנו עושים פשרות או מתנהלים בצורה נכונה זו או אחרת. לא להציג את הדת, את היהדות, כמערכת שאומרת שכך צריך להתנהג, אלא כן כמערכת שאני רוצה בה, ולכן, כעת עם הילדים אני רוצה שיהיה כך, רוצה שיהיה אחרת, כעת נעשה פשרה כמו כל התנהלות אחרת. אבל לא להכניס את הנושא של האמונה. לא כי הוא לא נכון חיי, אלא בגלל שהיא לא במקום הזה בשלב הזה. להפוך את זה למשהו ענייני, למשהו כמו כל צורך. אם יש לו תחביב, אז זה היה מובן. אם יש לו משהו שהוא אוהב לעשות, זה היה מובן. אם יש לו עבודה, זה היה מובן. אז גם זה מובן. לא בשם הדת. אתה מבין?
כן, כן.
שיהפוך את זה למשהו שהוא זוגי ענייני. היא תגיד לו, כן, אבל זה משהו דתי. זה לא קשור דתי או לא דתי, זה מה שאני אוהב. תחביב, אני שואל אותך אם את תחביב, למה את אוהבת או לא אוהבת? זהו, זה מכאן ואילך, היא מכירה אותו, יודעת שהוא חזר בתשובה. לא, זה לא יהיה איזה הפתעה גדולה.
כן, כן.
אבל לא עושים איזה סיפור דתי, אלא סיפור ענייני. זה צורך. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? להפוך השיחה. את יודעת מה, קשה לך עם הילד? בואי נלך למקום שיעזורנו לראות איך אנחנו מתמודדים עם הילדים ועושים גבולות. למה? כי זה צורך שלי, ההורה. וזהו. לא בשם הדת.
לא בשם הדת.
אבל לא לוותר על זה. כן להביע את הצרכים, אבל לא בשם הדת.
וואי, טוב.
בסדר, זה הכיוון. אם אולי כדאי, בינם שילבו אותם, אבל זה הכיוון.
כן, הרב מכיר איזה מקום. יפנו אותם, בגלל שהיא עכשיו...
אם תרצה, בלי נדר, אני אנסה לי... תשאיר את הטלפון על הקו,
ויחזור. סליחה?
אם תשאיר על הקו, בעזרת השם ננסה לעזור.
אוקיי.
בסדר?
נשמח מאוד, הרב.
אבל זה הכיוון, זה הכיוון שכדאי להגיד לו, וזה הכיוון, דרך זה כדאי לראות מה עושים.
הבנתי. האמת, בגלל זה הוא הולך לבית הכנסת בשבת. הוא מפחד שהוא הולך לבית הכנסת והוא ישחק, היא לא תגיד לו או דוגמה, הילד
בגלל שזה... לא נוכל לך, יש לנו חצי דקה האחרונה, אבל עקרונית זה לא דבר בריא. הוא צריך להמשיך לנהל את החיים שלו ולקחת איזשהו סיכון מסוים בשביל להתקדם עליו. הוא לא יכול ליותר מדי לנעול, כי אז הוא מייצר מערכת לחוצה שאפשר לצאת ממנה. בסדר? אנחנו כאן, תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לשלומו פולק, לאורי כהן, לכם המאזינים, מחר בעזרת השם, 6:05, קייל תהרוג, ערב טוב, לילה טוב. כל חי תמיד איתי, כל